ערב טוב. מוזמנים לשבת ממש בנוח לקראת השיחה. אם אתם שוכבים, אז תשימו לב שזאת תנוחה מדיטטיבית, אוקיי? שמאפשרת לכם לשהות לאורך זמן ולהיות בקשר עם מה שקורה, אוקיי? דגש הוא על נינוחות בגוף ועל עירות בתודעה. אז הנושא של השיחה הערב, מתנת הלא עצמי, שאלות בלי תשובה. ואני רוצה להתחיל בלקרוא שיר של לאה גולדברג, שנקרא יום חופש. אני לוקחת יום חופש מגעגועי, מגילי, מזמני, ומכל הספרים שביקשו ללמדני עולם בלשון קפדנים. וטוב לי לחשוב, לשאול, ולא לחכות לתשובה. מה השם העץ הזה? ואיך מזמרים את שתיקת הציפור? ומאין נסע הרוח את הכוכב הזה? והאם אני עבודה בין דברים יפי קרבה? או אולי הרחוק ביותר משיב את נפשי אליי. אין כמו לאה גולדברג, תמיד מצליחה לדייק משהו כל כך יפה. ואני רוצה להציע הערב בשיחה כמה הרהורים שקשורים למה שדיברנו עד עכשיו בריטריט, למה שלמדנו בסוטרות, למה שעוד לא הספקנו להגיע אליו. ואולי להתחיל מכמה מילים על השאלות. זה משהו שעלה בסשן של השאלות. שאלת שאלות, זאת אומנות גדולה. די נשכחה מהלב בזמנים המודרניים, אבל אנחנו מכירים את החידות, את הקואנים של הזן, שיש להם מין, כל מיני פרדוקסים כאלה משונים, מה הצליל של מחיאת כף יד אחת, או אם עץ נפל ביער ולא היה אף אחד ששמע אותו, האם הוא השמיע קול. כל מיני כאלה שווים, הם ממש היו נורא יצירתיים, ואנשים ישבו עם השאלות האלה, ועד היום יושבים עם השאלות האלה אחרת ממה ש אנחנו רגילים לחשוב על שאלות. הרבה פעמים כשאנחנו נשאלים שאלה או שואלים שאלה, אז מיד מתעוררת, נולדת בנו הדחיפות הזאת למצוא את התשובה, למצוא את הפתרון. וזה נדמה לנו שזה מין צמד כזה, שאלה ותשובה, שאלה ופתרון, וכאילו משהו לא תקין אם יש שאלה שלא באה על פתרונה. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מאמינים בזה, חושבים את זה, מרגישים משהו לא תקין כאן. אם עולות בנו שאלות ואנחנו לא מצאנו להם תשובה, או עוד לא מצאנו להם תשובה. או מצאנו להם תשובה והתשובה לא מוצאת חן בעינינו. אז הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים מה התשובה, כאילו. אבל טוב לדעת שיש גם דרך אחרת, לעמוד מול שאלות. ושאלות יכולות להיות גם מה שנקרא אמצעי מיומן, מאוד מאוד מעניין, כדי לחלץ מאיתנו את השלב הבא בהתפתחות שלנו. אני רוצה להתבונן על על אחד מהדפים שקיבלנו ולא הספקנו לקרוא, שמדבר על מחשבות, מחשבות מועילות ומזיקות, הבנו מהן, כן. מגיע סבל ממחשבות מזיקות. מחשבות המועילות, כן, שהן מובילות להתפכחות, לאי-השתוקקות, להפסקה, לשלווה, לידיעה ישירה, להתעוררות מלאה, כן, לנירוונה. מים. זהו אי נחת, חוסר סיפוק וסבל, אם זה מה שאנחנו חושבים, אז אנחנו רוצים לדעת. זהו מקור אי הנחת, חוסר הסיפוק והסבל, או זהו סופם של אי הנחת, חוסר הסיפוק והסבל, או זאת הדרך להפסקת כל אלה. זאת אומרת, ארבעת האמיתות שקרן דיברה עליהן בערב הראשון. אם אנחנו ממשיכים לקטע מתוך הדרשה השנייה על שני סוגי המחשבה, אני אקרא, זה קטע קצר, או לא מאוד ארוך, אני אקרא אותו רגע כדי שנוכל להשתמש בו קצת. והמשפט הראשון אומר, מה שנזיר חושב ומערהר בו לעתים קרובות נהפך או הופך לנטייה של התודעה שלו. זאת אומרת, מה שאנחנו חושבים הופך לנטייה של התודעה שלנו. זה די מובן וזה די שוקינג בעצם. זאת אומרת, יש המון המון חשיבות למחשבה ולמה אנחנו חושבים. ולכמה אנחנו חושבים מחשבות מסוימות, כי יותר ויותר מהם, הופכים לנטיית התודעה. ולמה הופכת נטיית התודעה? נטיית התודעה הופכת לאופי. הופכת בעצם למי שאנחנו חושבים שאנחנו. ומאיפה כל זה מתחיל? כל זה מתחיל ממחשבות. מה זה מחשבות? חומר של התודעה. כן? שמגיע בגלל סיבות תנאים ונסיבות מסוימים, והולך בגלל סיבות תנאים ונסיבות מסוימים. ולמשל, כתוב פה, אם נזיר או מתרגל, מתרגלת, חושב ומערר לעתים קרובות על עונג חושי. אז מה קורה לו? הוא נוטש את המחשבות על ויתור ומטפח במקום זה מחשבות על עונג חושי. ולכן תודעתו נוטה למחשבות על עונג חושי. כן? ואנחנו כולנו מכירים את זה, נתתי לכם את הדוגמה של הקפה בשיחה הקודמת, אבל אנחנו מכירים את זה, אם אנחנו הרבה פעמים נשאלת השאלה, למה לא ליהנות מהמחשבות הכיפיות של איזה כיף הולך להיות לי במסיבה, בחול, לא יודעת מה, בדבר הבא שהולך להיות שלא נמצא כאן עכשיו, בפגישה עם מישהו. כן? כביכול אין בזה שום דבר רע. בסך הכל מה עשינו? ישבנו בשקט, חשבנו מחשבה, אבל אם אנחנו שמים לב לבסיס, לשורש שלה, אנחנו שמים לב ש... כשאנחנו חושבים אותה שוב ושוב ושוב, היא מעצימה בתוכנו את הנטייה הזאת, כן? להשתוקקות. הנטייה להשתוקקות פשוט מאוד גורמת סבל. סבל זה בסה. אנחנו לא רוצים אותו. אז מה שנראה כקטן ולא מזיק, ו-what's the big deal, ויאללה, כן? אם יש לנו, אם אנחנו טיפוסים כאלה של טיפוסי השתוקקות, אז אנחנו רוצים לשים לב שאנחנו לא נופלים בפח הזה של עוד רק עוד מחשבה אחת קטנה מתוקה על משהו שאני רוצה שיהיה פה ולא נמצא פה עכשיו. כי רק עוד מחשבה אחת קטנה מתוקה, מה עושה? מה עושה? מעצימה את הנטייה של התודעה. ואז אנחנו זורמים לכיוון הזה. ואז מה אומר על זה עבודה? סבל, סבל, מגיע ככה. אותו סיפור בדיוק, אם אנחנו the aversive type, כן? אם מדובר בשנאה, אם אנחנו חושבים ומערערים לעתים קרובות בשנאה, אנחנו נוטשים את המחשבות על אי-שנאה, או meta, loving kindness, ומטפחים מחשבות של שנאה, ולכן התודעה נוטה למחשבות של שנאה. כן? אותו דבר עם מחשבות של פגיעה. כן? אז אנחנו נוטשים את המחשבות על אי-פגיעה או חמלה, כן? ומטפחים מחשבות על פגיעה, ואז התודעה נוטה למחשבות על פגיעה. אם מישהו עשה לנו רע, אם מישהו הרע לנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו חושבים שוב ושוב, למשל מחשבות נקם. עכשיו, זה נראה לנו טבעי אולי. כאילו מה, הנה, היה לי כזה סיפור קשה בחיים, ורובנו הגדול, כן? עבר סיפורים לא פשוטים בחיים, חלק בגידות, חלק פגיעות קשות מאנשים. אם אנחנו נותנים למיינד שלנו להשתולל חופשי, מתוך רצון, כביכול לשפר את המצב, אם אני רק אחשוב עוד פעם על האדם הנוראי הזה, שעשה לי את הדבר הנוראי הזה, ואני אטפח בעצמי מחשבות של פגיעה או של טינה, אז יש לנו איזושהי תפיסה עמוקה פנימית שאיכשהו נצליח לפתור ככה משהו. אולי באמת יקרה לו משהו. אתם מכירים את המשפט הזה של לכעוס על מישהו או לסנוא מישהו? זה כמו לשתות רעל ולקוות שהשני ימות מזה. באמת, זאת חוויה נורא נורא לא בריאה בגוף. יש היום כל מיני מחקרים שמוכיחים את זה. ממש ברמה הפיזית. כשהתודעה שלנו שטופה במחשבות של טינה, של פגיעה, של שנאה, וכולנו מכירים את ה-state of mind הזה, זה bound to be suffering. עכשיו, איפה אנחנו יכולים לשים לב? לא רק שזה עולה פעם ב... אוקיי, אבל כשאנחנו מוצאים את עצמנו, רודפים קצת אחרי זה. משחזרים את זה. רוצים עוד מזה. אנחנו שוכחים לאן זה לוקח אותנו. זה לוקח אותנו לנטייה של תודעה. זה הופך אותנו לאנשים... בריאות מסוג מסוים. לא כיפי. זה לא divine abode. הצירוף של המילים הזה, משכן נאצל, זה הצירוף של המילים שבעצם מתאר את ההפוך של זה. ותכף נגיע להפוך של זה, אבל הדימוי שעבודה נתן הזה נורא יפה, אתם יודעים, זה דימויים לפני 2600 שנה מחיי העיקרים, אפשר לדמיין על מי הוא דיבר שם. בדיוק כפי שרואה בקר, שומר על הפרות שלו בחודש האחרון שלה, של תקופת הגשמים, בסתיו, אתם יודעים, הודו, rainy season, כאשר היבולים בשלים לקציר, זה בדיוק התקופה עכשיו אגב, בדיוק קצרו את השדות, שמתם לב? ליד תל אביב? יש שדות? זה בדיוק בחודש האחרון קוצרים את החיטה, קוצרים את השעורה, וכל הירוק הופך צהוב, וכל הצהוב נקצר, ויש את הריבועים או את העיגולים האלה בשדות. זה בדיוק בדיוק עכשיו. אז הוא שומר על הפרות שלו, רואה הבקר, שהיובולים בשלים לקציר, בכך שהוא תופח עליהן ודוחף אותן במקלו, מכאן ומשם, בולם ומרסן אותם. מדוע? משום שהוא יודע שיוטל עליו כנס, מאסר, עיקול רכוש, או שיגנו אותו, אם הפרות שלו יטעו לתוך השדות ויזללו את כל היבול, שהעיקרים עבדו עליו שנה שלמה. כך גם אני ראיתי, אומר הבודה, במצבי תודעה לא מיטיבים, סכנה ופגם. ואילו במצבי תודעה מיטיבים ראיתי את ברכת הוויתור, את מה שתומך בזיכוך. זאת אומרת, יש איזושהי הבנה מאוד מאוד ברורה, שכשעולות בנו מחשבות קשות, מחשבות על פגיעה, מחשבות על טינה, כן? או מחשבות על השתוקקות, כן? זה קצת מורל. וזה ברור, כמו שלרוע בקר אף אחד לא צריך להסביר, למה בתקופה הזאת הוא צריך להיות אקסטרה, 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 בתשומת לב, ובמאמץ. ולשים לב שהפרות שלו לא יגיעו לשדות, זה מאוד מאוד קשה, כן? זה עבודה קשה. עבודה של רואה צון או רואה בקר. יש לי שכנות שהן רואות צון, אני רואה אותן, הן עובדות מאוד קשה. זה בכלל לא פשוט, בטח בתקופה הזאת. הדימוי הזה שהוא משתמש בו מנסה להעביר את האינטנסיביות של כמה זה חשוב לשמור, לשמור עם כל מיני כלים שיש לנו, לא לתת למיינד ללכת לשם. ובפסקה הבאה, שוב, הוא מזכיר לנו, אבל הפוך. הוא מתחיל עם אותו משפט. מה שנזיר חושב ומערהר בו לעתים קרובות, נהפך או הופך לנטייה של התודעה שלו. אם נזיר חושב ומערהר לעתים קרובות על ויתור, renunciation, זה נכון? כן, זה המילה באנגלית. האיכות הזאת היא של להסתפק במועט, למשל. של, זה ויתור יותר בהקשר של עונג חושי. לשמוח במה שזה עוד אספקט של זה. הוא נוטש את המחשבות על עונג חושי ומטפח מחשבות של ויתור. לכן תודעתו נוטה למחשבות של ויתור. אם נזיר חושב ומערר לעתים קרובות על אי-שנאה או על מטה, כן? או אהבה, ידידות, רצון טוב, הוא נוטש את מחשבות השנאה ומטפח מחשבות של אי-שנאה, של מטה. ולכן תודעתו נוטה למחשבות כאלה, של אי-שנאה, של מטה. אם נזיר חושב ומערר לעתים קרובות על אי-פגיעה או חמלה, אז הוא נוטש את המחשבות על הפגיעה ומטפח מחשבות על אי-פגיעה, על חמלה, ולכן תודעתו נוטה למחשבות על חמלה. טוב, זה נורא נורא מעניין. בעצם, אומר לנו פה, אם אנחנו אפילו בצורה מכנית, כן? זה כמו שהטיבטים, אומרים שהטיבטים אומרים, fake it until you make it, כן? גם אם אנחנו לא מרגישים יותר מדי חמלה, או יותר מדי אהבה, יותר מדי ידידות, זה לא משנה בכלל. זה לא עניין של רגש, זה עניין של מחשבה, זה עניין של מצב תודעה, זה עניין של אימון ותרגול של המיינד. ככל שנחשוב יותר מחשבות מהסוג הזה, מחשבות, כן? זה לא אומר שאנחנו צריכים להרגיש. זה הטריק פה. אבל נחשוב יותר ויותר מחשבות מהסוג הזה, משהו מתחיל להשתנות בתודעה שלנו. לא משנה מאיפה באנו, לא משנה כמה רחוק מזה אנחנו מתחילים. זה לא חשוב. חשוב שנתחיל. כי צריך להתחיל איפשהו. אם אנחנו ממשילים את המיינד שלנו לבד, כן, שזה משל אחר שהבודה אף פעם להשתמש בו, בד שהוא מאוד מאוד מלוכלך, צריך להתחיל לנקות אותו איפשהו. ואם נסתכל על הבד ונגיד בואי נזה יותר מדי, יותר מדי מלוכלך, אין לי מה להתחיל אפילו, אז כן, דוקה, דוקה, דוקה. לא כיף. לא רק לא כיף, אנחנו, כשאנחנו נשארים בדוקה, אנחנו בעצם אף פעם לא נגיע למימוש של הפוטנציאל האנושי שלנו במלואו, שזה חופש מוחלט, שחרור שלם, מלא, של הלב והתודעה, שהוא אפשרי בחיים האלה, ממש. והדימוי שהוא נותן, גם נורא יפה, בדיוק כפי שבחודש האחרון של הקיץ, כאשר מביאים את היבולים לתוך הכפר, רואה הבקר שומר על פרותיו כשיושב תחת עץ או מתחת לכיפת השמיים, משום שכל מה שנדרש ממנו זה רק לשים לב. הפרות האלה נמצאות. כך גם אני הייתי רק צריך לשים לב. מצבי תודה אלו נמצאים. הרבה יותר קל. לא צריך לגרש שום דבר ואף אחד ימקל. רק להבחין, רק לדעת, אוקיי, עכשיו זה מה שקורה לי בתודעה. מעניין. אוקיי. ואנחנו מבחינים במה שקורה, ואנחנו מבינים את ההקשר בין מה שקורה לאיכות חיים שלנו. אם מה שאנחנו חושבים ומערים בו הופך לנטיית התודעה, מכאן בעצם יש דרך קצרה למה שנקרא אני הנרטיבי. מה זה אני הנרטיבי? מי שאנחנו חושבים שאנחנו, מה שאנחנו חושבים על עצמנו, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, מה הם? חשוב שנכיר אותם. כי בדרך כלל אנחנו נוטים להזדהות איתם, וממש ממש לסבול. חשוב להבחן ממש, לחפש, להבחן את מחשבת היסוד ששוכנת בבסיס של התפיסה העצמית שלנו. מי אני חושב שאני? מי אני חושבת שאני? קודם כל, מי אני? מי נדמה לי שאני? מי אני בטוח שאני? ולהתחיל לאתר כל מיני אמירות פנימיות כאלה, על עצמנו. כמו, אני אציע לכם כמה. כמה נבחרים ששמעתי. אני כישלון מלידה. יש קונים? אתם לא חייבים להרים יד. אני כישרון מלידה. כולם יודעים את זה, זה וריאציה על זה. עוד אחד. בכי הוא סימן לחולשה. מכירים את זה? אף אחד לא ממצמץ. מכירים? בכי הוא סימן לחולשה? קניתם? מאמינים בזה? מי לא מאמין בזה?
זה היה.
מוארים. זה היה, זה היה בינינו. אוקיי, יש תקווה. אוקיי, כל החצי השני שלא הרים ידיים. זה היה בינינו, יופי. אם אני לא אהיה קשה עם עצמי, אני לא אלמד. הופה. מי מאמין בזה? יפה, שאתם מודים. טוב מאוד, כל השאר לא מודים פשוט. חמלה היא לחלשים. מי מאמין? לא מודים? אוקיי. יש בטח עוד כמה משלכם. להתחיל לשאול, מה הן תפיסות היסוד שמניעות את חוויית החיים שלי? מה הנרטיב שלי? יש מורה שקרן ואני נורא נורא אוהבות, רוב ברבה, שהוציא ספר לא מזמן, שנקרא Seeing That Freeze, ראייה שמשחררת. ספר מאוד מאוד אבקרס, עם הרבה מאוד תרגולים, זה בעצם מניואל כזה לתרגול. והוא כותב לפני משהו נורא יפה על הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. הוא כותב למשל על האשמה עצמית. מה היא? כן. בעצם, תפיסה לא נכונה שנובעת מהשקפה סגורה מדי. עדות שאין מספיק חוכמה. כשאנחנו מתמקדים בעצמנו ומחזיקים את עצמנו אשמים בכל מה שקרה, אנחנו נכשלים בראיית תחום שלם ונרחב של גורמים אחרים שתרמו נכבדות לאירוע. אף אחד מהתנאים שתרמו לאירוע אומר, הוא לא הסלף, והם גם לא שייכים אליו. אז תכף נגיע לסלף, אנחנו תופרים פה כל מיני פיסות של אריג ביחד. אבל אם אנחנו חוזרים רגע לתפיסה הנרטיבית של מי שאנחנו חושבים שאנחנו, איך שאנחנו מרגישים כלפי עצמנו. למשל, האשמה עצמית יושבת על בסיס מאוד כבד של תפיסה עצמית שבויה, כן? שלוקחת את עצמנו בתור משהו בעולם. יש פה ג'וק ממש עקשן. טוב, תישאר. לוקחת את עצמנו בתור משהו בעולם, ומאמינה בזה לגמרי, ואז מרגישה כלפי המשהו הזה כל מיני דברים. וזה מעניין, יש מחקרי מוח שעשו בנושא הזה של הנרטיבים האלה. יש טיפה ככה, חיברו כל מיני אלקטרודות לכל מיני נחקרים כדי לברר מה קורה להם במיינד שהם חושבים שהם נמצאים ברגע, או כשהם חושבים על עצמם נרטיבית. כן? וגילו שזה אזורים שונים במוח, מופעלים. מסתבר ש... קודם כל, יש מה שנקרא פוקוס נרטיבי מול פוקוס חווייתי. ואזורים אחרים במוח פעילים, כן? אבל... זה אומר שיש לנו הרגלים שהם מותנים לארגון המציאות, שהם מאוד משכנעים אותנו שהם המציאות. המוח כאילו רץ על הדיפולט, רץ ישר לסיפורים. מסתבר שכשאנחנו מעבירים את הפוקוס לרגע הנרטיבי, כן, ולא לחוויה של moment to moment experience, אלא לרגע הנרטיבי, זה מעצים חלקים שהם חרדתיים ופסיכופתולוגיים. מעניין. יש לנו איזשהו רצף תודעתי. נדמה לנו שזה, אנחנו מתייחסים לעצמנו כאיזשהו רצף אוטוביוגרפי. יש לי סיפור על מי שאני חושב שאני. מחקרית, מוכח, שאנחנו בתוך הסיפור הזה, אנחנו סובלים. עם כל, אני ככה מצמצמת את כל המילים הגבוהות של המחקר לזה. כן? כשאנחנו בתוך הסיפור על מי שאנחנו חושבים שאנחנו, זה מפעיל חלקים חרדתיים. מפעיל חלקים פסיכופתולוגיים. מול, כן, מחקר של לנקסטר, מה שקורה כשאנחנו נמצאים בחוויה מרגע לרגע. אנחנו לא חושבים על עצמנו כמשהו, מישהו שהוא, כן, רצוף כזה בעולם, אלא חווים רגע אחרי רגע את מי שאנחנו בעולם. וזה אומר, יש מודעות עצמית שהיא מבוססת חוויה, מרגע לרגע, זה חותך את הקשר האוטומטי בין ההווה להבניה של העתיד. ופה יש רגע של השעיה, רגע של חופש. שמה, זה נורא מעניין, מתאפשרת היצירתיות, שמה יש הקלה גדולה. כשאנחנו תפוסים בתוך הסיפור, this is what I think I am. זה מי שאני חושב שאני. ואל תבלבלו אותי עם העובדות. תמיד הייתי, תמיד אני אהיה, whatever it is. יש שם משהו הרבה יותר מצומצם. והוא מסביר, הוא אומר, הנרטיב של האני הוא אמנם הישרדותי, אנחנו זקוקים לזה כדי לתפקד בעולם. אוקיי. אבל זה סוגר את העולם האסוציאטיבי שלנו. כשאנחנו מתאמנים בלהשהות את ה-I נרטיב, זה הפך להיות מושג, כן, ה-I נרטיב, אז יש יותר יצירתיות. וכשאנחנו נאחזים בזה, משהו נכבה בחוויית החיים שלנו. אם אנחנו לומדים ומלמדים את עצמנו לחזור להווה, הסגירות ההרמטיות האלה יפחתו. זאת אומרת, במילים אחרות, איך זה קשור ורלוונטי לתרגול שלנו? כשאנחנו מוצאים את עצמנו, משחזרים, מדברים על עצמנו בשפה הזאת של מי שאנחנו, זה מי שאני חושבת שאני. והסיפורים הם באמת מאוד מורכבים, יכולים להיות, יושבים על ההיסטוריה שלנו הרבה פעמים. כשאנחנו שמים לב שאנחנו בתוך סיפור כזה, שאנחנו, נגיד במדיטציה בהליכה או במדיטציה בישיבה, משתחזר לנו סיפור על מי שאנחנו, אנחנו חושבים על מי שאנחנו, או מגיבים מתוך מי שאנחנו חושבים שאנחנו. היכולת שלנו לעצור רגע ולשים לב למה שקורה, פשוט נורא, כן? תשומת לב, רגע, גוף, נשימה, צלילים. לרגע אחד ה-I narrative, הסלפינג הזה מתכווץ שם. זה ברור? המקום הזה? ונפרסת מין חופה כזאת של חופש. לרגע. ואז ברגע הבא השנייה עוד פעם זה נסגר. כי נדמה לנו שהלכנו ומישהו הסתכל עלינו. זה קורה הרבה. אנחנו הולכים לנו לתומנו, שכחנו שאנחנו קיימים. ופתאום אנחנו קולטים, מישהו מסתכל עלינו. אופ! מה קרה כאן? משהו התגייס, משהו התכווץ. מה הוא חושב עליי? אולי הוא חושב על דברים ממש לא טובים. אולי אני הולכת לאט מדי. אולי אני הולכת מהר מדי. אולי הוא חושב עליי, להפך, תלוי מאיפה אנחנו מגיעים. וואו, אולי הוא רואה כמה שאני מתרגל מדהים, כמה שאני הולך לאט. בטח חושב עליי דברים נורא טובים. גם הלא נעים והנעים הזה, כן, שמשרתים את אותו אדון. הייתי פעם לפני שנים בריטריט בהודו, היה שם מורה בשם בריאן טאקר, שמאז כבר לא מלמד הרבה שנים, לא קשור לזה. אבל אני זוכרת שהוא נתן שיחה, זה היה לפני המון המון שנים, 17 שנה אולי, הוא נתן שיחה על דבר דומה. ואז הוא סיפר, הוא אמר, כן, אתם הולכים לכם במדיטציה, ואתם נגיד הולכים עם של סגול, אני כזה הסתכלתי, כי בדיוק היה לי של סגול, אמרתי, בטח מדבר עליי. אתם הולכים עם של סגול ואתם חושבים, מה הוא חושב עליי? שאני הולך עם צבע כזה, או אני הולך עם צבע כזה מזעזע, כן? מה הוא חושב עליי? אז הוא אמר את המשפט האלמותי, Who cares what you think? Who cares what you think? מתוך רצון קצת לזעזע, הוא באמת טלטל הרבה אנשים ש... וככה הגיעו תגובות די נזעמות, אבל המקום הזה של מחשבה של מישהו אחר, שנדמה לנו שמישהו חושב עלינו עד כמה היא מטלטלת אותנו, עד כמה היא מטלטלת את תחושת האני שלנו. ומצד שני, בתוכנו עצמנו, כמה שזה חשוב, כמה care אנחנו צריכים כדי לשמור על דלתות המחשבה. כשאנחנו מסתכלים במבט בוחן על הדבר הזה שהבודה ניסה להסביר כאן. האופן שבו מחשבה מתנה דפוס, ואחר כך דפוס מתנה אופי, וזה מתנה את חוויית החיים שלנו. והאופן שבו אנחנו נצמדים למחשבות על עצמנו, כאילו עם עצמנו, לסיפורים על עצמנו, כאילו זה מי שאנחנו, להיסטוריה שלנו, כאילו זה מי שאנחנו, אנחנו יכולים להתחיל להבחין, במיוחד לאור הדוגמאות האלה, מה מיטיב ומה לא מיטיב. אז זה צעד אחד בתרגול. אנחנו מטפחים את המיטיב ולא מטפחים את הלא מיטיב. הבודה מדבר על זה במלא מקומות. הדברים הם די ברורים. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה במבט נוסף, לוקחים את זה עוד צעד פנימה, אנחנו יכולים להבחין במשהו די מעניין. אם הלא מיטיב משפיע עליי ככה, והמיטיב משפיע עליי ככה, זאת אומרת, אני נורא מושפע כל הזמן. איפה אני בכל הסיפור הזה? אם דברים כל כך משפיעים עליי, איפה האני הנפרד, היציב, הלא משתנה, שבחוויה שלי הוא קיים? אם דברים כאלה קטנים, זה עניין של כמות. ככל שנחשוב יותר מחשבות רעות, ככה נהפוך להיות אדם עם דפוס מחשבתי מסוים, וההפך. איפה האוטונומיה? אני בכוונה שואלת את השאלות הפרובוקטיביות, סמי-פרובוקטיביות האלה, לעורר את השאלות שדיברתי עליהן בהתחלה, לעורר את השאלה, מי פה מחליט? מה, זה הכל עניין של התניות? אם אני אעשה הרבה מזה, זה מה שאני אפך להיות, אם אני אעשה מעט מזה, זה מה שאני אפך להיות? נקודה למחשבה. וזה מעניין כי מה יכול לעזור לנו פה? מסתבר שרגעים של מיינדפולנס מניחים את היסוד לרגעים נוספים של מיינדפולנס. הם אלה שעוזרים לנו. היסטוריה של לימוד ותרגול מקילה מאוד על לימוד ותרגול. לכן התרגולים האלה כל כך כל כך חשובים אגב. לכן צריך להתחיל איפשהו. אבל איפה אני בתמונה הזאת? מה זה הכל? הכל הכל התניות? איפה החופש? איפה הבחירה החופשית? איפה הבחירה החופשית?
בראש.
כמושג, איפה הבחירה החופשית? האם יש דבר כזה בכלל? בחירה חופשית. אם אנחנו מין כלי כזה, שמה שמוזגים פנימה, זה מה שאנחנו הופכים להיות. כשאנחנו מסתכלים במבט אחר בעצם, על התהליך, ומבינים אותו פרגמטית, וזוכרים שלא מדובר פה באיזושהי התפלפלות פילוסופית, אלא במה מוביל הסבל ומה יכול לשחרר מהסבל, אז אנחנו מתחילים להבין שבזכות ה-not self, הלא עצמי, הכל בעצם מתאפשר. בזכות שהדברים הם לא אישיים, בזכות שאנחנו לא לוקחים אותם באופן אישי. זאת אומרת, אין באמת את הגרעין הנפרד, המנותק, הלא מושפע מהתנאים, הלא מושפע מהסיבות, הלא מושפע מהנסיבות. בזכות שאין את זה, החופש הוא אפשרי. כל זה אפשרי, כל זה מתאפשר. סם קוץ' מלגה, ובהודית, everything is possible. כל העושר העצום הזה של החוויה האנושית והלא אנושית, כל העולם הזה מתאפשר. כי הכל קשור בהכל, הכל משפיע על הכל. ואין את ה... נפרדות הזאת שאומרת עד כאן, אני לא בעסק, אני לא בתמונה. וכשאנחנו מבינים לעומק, יש בזה חופש ואוטונומיה מאוד מאוד גדולים. אין לי עוד הרבה מה להגיד על זה, כי זאת עוד חידה. ואני מאוד מקווה שהמילים האחרונות והמשפטים האחרונים שלי שוב בלבלו אתכם כהוגן. כי זאת הזמנה להתבלבל ממש טוב. זה הזמנה לחשוב בלי לצפות לתשובה. זה הזמנה להרהר בחידה הזאת. אין אני, יש אני, בחירה חופשית, אוטונומיה, מחשבות, נרטיב. איפה החופש שלי ברגע הזה? אני רוצה לקרוא לנו לסיום שוב את השיר. אז אתם מוזמנים לעצום עיניים וליהנות ממנו בשקט. נקרא יום חופש. אני לוקחת יום חופש מגעגועי, מגילי, מזמני, ומכל הספרים שביקשו ללמדני עולם בלשון קפדנים. וטוב לי לחשוב, לשאול, ולא לחכות לתשובה. מה שם העץ הזה? ואיך מזמרים את שתיקת הציפור? ומאין נשא הרוח את הכוכב הזה? והאם אני אבודה בין דברים יפי קרבה? או אולי הרחוק ביותר משיב את נפשי אליי? מי ייתן והמומנטום שצברנו כאן יחד, בתרגול המשותף, בלימוד, בחקירה, יפעל לטובתנו אנו, לטובת החופש מכל מה שקובל אותנו, ומאיתנו לעולם, לאושרם, לטובתם של כל היצורים החיים, בכל מקום.